כן, עמדה לנגד עינינו השיטה הפילוסופית שמונחת על פי השכל, שהתברר על פי תצפיות, והפילוסוף הולך עם האמת עד הסוף באופן מוחלט, לא לוותר ולא להתפשר, ומקבל את כל ההשלכות של האמת עד לכך שהיא הופכת את החיים לחסרי משמעות. זה האופן שבו רבי יהודה לוי הציג לפנינו את הפילוסוף. איזו נקודה הפקפק הכוזרי על דברי הפילוסוף? בואו נבונים בדבר. רואה אני דבריך המספיקים, אך אינם מפיקים משאלתי. אפשר לעצור פה בינתיים. רואה אני דבריך המספיקים. מספיקים זה ביטוי פילוסופי, שאומר שהדבר הוכח די סיפוקו. די צורכו. יש הבדל בין מספיק לבין מופת. להוכיח במופת זה כמו להוכיח במראה העין. פה מדקדק מלך כוזר שהדברים מספיקים, דיינו, הוכחו באופן שאפשר להוכיח דברים שהם לא חד משמעיים. אבל כך הוא דרכו של הספר, שהוא עוסק גם בדברים שהם לא חד משמעיים, וגם אותם מוכיח. וכן, יש שתי הוכחות צריכות, אפשר להוכיח דבר כמו שעכשיו לילה, זה מופת, הוכחה חד משמעי, ויש הוכחה מספיקה. זה לא לקבל ציון מספיק, אלא זה יותר ממספיק, זה טוב מאוד. ככה מוכיחים.
קשור את הפסק?
לא. מספיק זה די סיפוקו.
כן.
באתי אל סיפוקי. אם כן, מלך כוזר מודה שהדרך השכלית להתמודד עם שאלת מציאות האלוה, השגחתו, דעתו, רצונו, היא הדרך הפילוסופית. כך נכון להתבונן שכלית. רואה אני דבריך מספיקים. אך אינם מפיקים משאלתי. אין פה יש...
הם חד משמעיים או
לא? הם לא חד משמעיים.
אחרי שהוא הוכח זה הפך להיות חד משמעי?
יש בעיות שצריכות להיפתר על ידי השכל. ישנם שני סוגי פתרונות. יש אפשרות אחת לתת פתרון שהוא יהיה כמו, יהיה ברור כמו שעכשיו לילה. יש דברים כאלה, לדוגמה. זה שהאלוה אין לו גוף, זה ברור כמו שעכשיו לילה. מדוע? כיוון שאם היה לו גוף, היה לו סוף, הוא מסתכל בשנה. טוב, איך אין לו סוף? זה שאין לו גוף. זה נקרא מופת. זה ברור? מצוין. יש דברים שהם לא מופתים, דוגמה. אתה רואה אותו בשמיים. אולי הוא משגיח על הארץ. זה לא מופת. אבל... ההיגיון השכלי אומר שזה כך. היום אנחנו לא כך רגילים לדברים כאלה בעולם המדעי, משום שיש השערה, יש דבר שאומת בניסוי. אז הדבר שאומת בניסוי זה נקרא מספיק ולא מופת. כי זה שאומת בניסוי זה אומר שככה אתה מבין אותו היום, אולי פעם אתה מבין אותו אחר. מספיק זו רמה גבוהה. רק שהיא איננה מוחלטת, אבל מי שמונחה על פי השכל, כך מבררים דברים. זה יותר מאשר בלימוד הגמרא. בלימוד הגמרא אתה מנסה לברר את דעת הראשונים שלפניך כפי שאתה מצליח. זה אום דנה. מספיק זה יותר. ככה השכל עובד. אבל זה לא מופת. אם זה המופת, אתה לא יכול להתווכח עם זה. רואה אם דבריך מספיקים, מתפרש. מבחינה שכלית אתה צודק. זוהי הדרך שבה צריך ללכת ולברר את העניין. אכן מפיקים משאלתי. הקושי הוא שאיך אפשר לתת נימוקים שהם לא שכליים? הם יסגרו את הדברים בשכל, אז זהו, זה מה שיש. בוא נראה מה לא מספיק לו. מפני שאני יודע בעצמי, כי נפשי זכה ומעשה ישר מרצון הבורא, ואם כל זה הייתה תשובתי כי המעשה הזה, אני ארצח כפי שהכוונה רצויה. זה אחד. ואין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמתו לא כפי המחשבות, ואם איננו כן, מלא דומו לשמוע שחיקוי שהוא נכנים זה בזה. וכל אחד מהם זיקה נפשו וכמה תלו לו נדע נפרש וצר ומתפלל והולך מוגמתו להרוג את חברו, ומאמין שהרגישות צדקה גדולה וקרובה אל עבור יתברך, נלחיים זה בזה, וכל אחד מאמין כליחתו על גן עדן, ואמר לי שני דבר שלא יתכן אצל הספר. כן, שני דברים הוא אומר. אחד, חלמתי חלום, והשני, כל העולם כולו אומר שהפילוסוף טועה. נתחיל מהשני. בוא נקרא עוד פעם מה הוא אומר. אם איננו כן, אין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו, לא כפי המחשבות, אבל לפי הפילוסוף אין מעשה שהוא נרצה בעצמותו. כיוון שאין השגחה, אז אין מעשה הבא מת האלוה. אם איננו כן, מה לאדום ולשמל שחיכו הישור? זאת אומרת, יש עוד מקומות בלתי מיושבים בעולם, אבל לאדום ולשמל מחלקים ביניהם את הישור, את התרבות, והם נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם זיקה נפשו וכוונתו לאלוהים. זאת אומרת, הוא מבין שיש איזה מעשה אמיתי. נתגל ונפרש וצם ונתפלל והולך, וזה הכל מתחיל מההשגחה. יש פנייה של האלוה אלינו. הוא גם מתחיל להגיד חברו, הוא מבין שהרגיתות צדקה זה לא חברה לבוא יתברך, נחיים זה בזה. כל אחד מהם מאמין כליחתו לגן עדן. אבל יש לי דבר שלא יתכנס על השכל. הפילוסוף אומר ששניהם צודקים כי שניהם טועים. לכן הוא מאמין לשניהם. אבל לא ייתכן להאמין לשניהם מתוך הנחה ש... אחד משניהם מצודק, שזה מה ששניהם אומרים, שהם צודקים. כן, דברים האלה קשים מאוד, משום שאם מלך כוזר ידע מראש שהצדק נמצא או אצל אדום או אצל ישמעאל, שלא ילך לפילוסוף בכלל. את הדבר הזה שהוא אומר כאן, ידע עוד קודם. פה נפתח דיון חשוב מאוד בספר הכוזרי, התפקיד של האומדנה. יש כאלה שלומדים ספר הכוזרי בשיטת הסבא. אז הסבא זה אומר, אבא שלי סיפר לי שסבא שלי אמר לו, לכן על זה הדרך, כל כך הרבה אנשים לא טועים. זה לא בחידת הכוזרי. זה לא שאתה חבר, נאמר ככה. יש איזה משמעות כזו שהמלך, אתה אומר את זה. זו אומדנה. לא בונים אמונה על אומדנה. אמונה היא ודאות פנימית שלא מתחילה מסיפורי סבא שכנראה נכונים. וגם סטייה של 1 ל-4 מיליארד זה הרבה יותר מדי בשביל האמונה. נגיד 1 ל-4 מיליארד ייתכן שבילפו אותם, כל הסבים בילפו. זה המון. ספק של 1 ל-4 מיליארד זה קשה, 1 לגוגל זה המון. אי אפשר שינקר, אמונה היא לא יכולה לדור בכפה אחת, עם אפס קצה הוא קצה של חוסר ודאות. באמת אין בספר הכוזרי איך נושא המדינה. אני רק אומר את זה בתור דוגמה. אם הוא מתכוון לומר שאם אדום וישמעאל חילקו ביניהם היישוב סימן שאחד משניהם צודק, כי מיליונים אינם טועים, אז קשות לזה שתי קושיות. א', למה הלכת לפילוסוף? הרי את הדבר הזה ידעת קודם. ב', למה אחרי זה אתה הולך אל החבר היהודי? הרי אתה יודע שהוא במיוט. אם זו קושי הטובה. ולכן לא רוב הדאום דנה, רוב המתברר פה. כלומר, לא זה שכל כך הרבה אנשים חושבים דבר אחד, זה מה שאני תפקים, לא זו הנקודה. מה שהוא מנסה לומר, זה שאי אפשר לזלזל בנטיות האינסטינקטיביות של האדם. כלומר, זה שהשכל מוליך למקום שבו כל האינסטינקט האנושי שלום ממנו, כלומר, איננו נמצא שם, נסתר על ידו, זה דבר שבלתי אפשר. ייתכן שאדום וישמעאל שניהם טועים. אין שום בעיה בזה. ריבוי האנשים איננו מבטא את זה שהם צודקים. האמת לא נמצאת בידי הרוב. אין דבר כזה לאחר אמת על פי הרוב. ודאי לא קשר רשעים שלום מן המניין, אדום וישמעאל. אבל מבעד למה שהם אומרים, ניבט האינסטינקט האמוני שהוא הכוח הדוחף. בואו נסתכל עוד פעם. אדום וישמעאל חלקו אישור. זאת אומרת, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. מה הוא מכיר שאומר אדום וישמעאל חלקו אישור? יש עוד עמים שהם לא מן האישור. זה ההודים, הסינים, כל הכנופיה הזו, הם לא עמים מן היישוב. זה לא הגיעו לתכלית צורת אדם. אבל אנחנו מדברים על היישוב, העולם, מה שראוי להיקרא בשם העולם התרבותי, המיושב, שיש בו התפתחות, התקדמות. אין מקשים מן הקוף. זה שכל ההודים מאמינים במשהו, מזה לא מביאים ראיה. אבל אני יכול להגיד, אם הוא רצה לחזק את האמונה, הוא יכול להגיד, מה זאת אומרת, תראה כמה זה חזק בעוד, הוא עדיין עובדים לכמה פסלים. זה יותר חזק. לא, משם לא עובדים ראייה. הוא רוצה להיות אדם תרבותי, אדם נורמלי. שם יש אנשים שמכיסים את בעלי הדתות בעבדים. העולם הוא מיושב, הוא תרבותי. אחרי הכל אלו בני אדם נורמלי. עכשיו, זה שכל היישוב, עכשיו נאמר, כל העולם, מעטה, זה שכולם נלחמים זה בזה, זה דבר נורא שנלחמים זה בזה. מלחמות דת זה דבר נורא, רבי, המלך כוזר לא בא להצדיק פה את מלחמות הדת. מקווה שאתם מבינים מה אני רוצה לומר. אני רוצה לומר שהוא לא אומר שאם נלחמים הנוצרים המוסלמים, אחד משניהם צודק, רק צריך להחליט מי ביניהם הצודק. אם זה ככה אפשר למחוק את ספר הכוזרים. כי הרי בסוף נדבר ששניהם טועים, אני לא צריך ללכת לפילוסוף. הפילוסוף היה במיעוט מאז ומעולם. יותר קטן מאשר עם ישראל. היו פחות פילוסופים יהודים לאורך כל ההיסטוריה. זה לא הנושא. ודאי שמה שעושים אדום וישמעאל, שנלחמים זה בזה, זו טעות. זו שלילה. זה רשע. אבל על מה הם נלחמים זה בזה? על האמונה. כל אחד מהם זיקה נפשו וכוונתו לאלוהים. זאת אומרת, אומר לשם ייחוד, יש פה קטילה, אומר לשם ייחוד, נבדל, נפרש, צעם, מתפלל, והולך מגמתו לרוב את חבור. הוא גדל אותה. אתה יכול לעשות צחוק מהכל. באמת, כדאי לעשות צחוק, אבל מהרוב. יש פה נקודה שאי אפשר לזלזל בה, והיא שהאמונה היא כוח מניע פנימי מעבר לכל היגיון. זה נורא לראות לאן ההנאה הזו הגיעה. שבשם האמונה הורגים. זה נורא. ואתה לא יכול לזלזל באינסטינקט האמוני שהוא כוח דוחף אדיר. מה שהוא מנסה להראות פה זה שהעולם מונע על ידי האמונה. אוי לנו. לאן העולם הגיע על ידי האמונה שהוא מונע על ידה. עוד לא עבור לנו. איזה עולם זה? אבל העולם מונע על ידי הנטייה הדתית שלו, ש... שהיא חסרת היגיון, הבנו את זה, שהיא חסרת היגיון, אבל מאידר גיסא, היא כוח אדיר, היא כוח שמשדד מערכות, היא כוח שעליו אנשים מוכנים להרג, למות. זה שהם נותנים לזה צורה לא טובה, זה סוגיה אחרת. אנחנו לא מדברים על פניה של האמונה, אנחנו מדברים על האינסטינקט האמוני. הדבר הזה קיים עד היום. באופן יותר אינטליגנטי מאשר פעם. כלומר, אצל העולם המוסלמי אולי קצת פחות אינטליגנטי מאשר פעם, אבל בעולם המערבי הדברים קיים עד היום. ברור העולם הערבי מתחלק לשתיים, יש אומה אחת חדשה ושאר האומות הישנות. האומות הישנות זה כבר מתבלבלו לגמרי, כבר לא יודעים מה טוב, מה רע, הם איבדו את הריכוז שלהם. אבל אם אתה חוזר 200 שנה אחרונית, אחרי זה ברור שהמהפכה הצרפתית זה מלחמה בדת. זה מלחמה נגד הדפוס הדתי שמתואר כאן. בעצם קם האדם על בוראו, וגם כוח מניע של הדת. זה שאתה עסוק בשחרור, ולמד כמה הצד הדתי הוא טבוע בך. אבל מה שנעשה היום באומה חדשה, ממש קיימת רק כמה, 250 שנה, אתה יודע איך מודדים, מהכרזת העצמאות שלה, 29 שנים, אז עוד יש לה שם של אומה, איכשהו חלויס של אומה, הם יודעים שיש איום עליהם, שאני יכולה ללחמות דת בערבים. הצורה היא לא כל כך עמוקה, ולא, בלי הנפט, אבל יכולים קצת פחות ללחמות דת. או מכל מקום, הדת, ואני חושב שכוונה במילה הזו, היא כוח מניע. זה שעל הדולר כתוב, והשם אנחנו בוטחים, אפשר לעשות צחוק מזה, גם כדאי. אבל אחרי שגורמים לעשות צחוק מזה, יש פה נקודה שאי אפשר לזלזל בה. אמנם היא בהחלט בשוליים, אבל היא פנימית. היא פנימית. וזה אחרי הכל ידיעה שהכל נתון בידי האלוה. מה שאני מנסה להראות פה זה שאתה לא יכול להתעלם. בסדר, שמענו את הסברות שלך. שמענו את הסברות. אתה לא יכול להתעלם מזה שהכוח הדתי הוא נובע ממקום אחר מאשר השכל. הוא אינסטינקט, אינסטינקטיבי. חווייתי, תתקרתי, הוא מקבל פנים נוראות. מה שנעשה, העוולות שנעשו בשם הדת, לא נעשו בשם דבר אחר זולתי הדת. זה פשוט נורא מה שעשו לשם שמיים בעולם. לא מתאר, התיאור הזה פה הוא ממש, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות שאתה קורא את זה. זאת אומרת, לשם ייחוד, אתה אומר, גמר, סכין בלב. איזה מין דת זאת שזה הנושא שלה? תפילה לפני יציאה לקרב. מה היא תפילה לפני יציאה לקרב של צה"ל? כולם להכן וחסד ורחמים. אבל שם ריבונו של עולם עשה שכל חיצה ייכנסו בליבו של האויב, שהסכינים לא ידגדגו לו במקום הלא נכון, ייכנסו למקום הנכון. אמץ ידי, הכל גרוטסקי כזה. זיקה נפשו, כוונתו אלוהים נבדל, נפרש, בצל מתפלל ועולה מגמתו להרוג את חברו. צבא יהודי זו באמת המגמה שלהם להרוג. אז כאילו היהודים מצחים, אנחנו מתגוננים באופן אקטיבי. יהודי לא יכול להגיד שהוא רוצה להרוג, הוא רק מתגונן. מלחמת מגן. אין בכלל מלחמת התקפה אצלנו. התקפה לצורך הגנה. אבל לא חלילה הגנה לצורך התקפה. התקפה לצורך הגנה, אבל הגנה היא לצורך השבת המצב לקדמותו. לא מנוח הצהלים, מי שישב בתרגילים, כל הזמן מדגדג לו האוזניים, כמה... טוב, זה עם ישראל, אבל הגויים, או מה שהיה אז, לא יודעים היום, לגמתו להרוג את חברו, הוא צעם לפני זה, לא, זה ממש ציור לא מתוקן של אמונה. אני קראתי כד אבי נטליה, אני זוכר שקראתי שהאבירים במה שקראו ימי הביניים, סתם בחזר ימי הביניים, אצלנו היה רמב״ם, יהודה הלוי, ברוך השם, היה הרבה תורה בימי הביניים. אבל שם אצלם בימי הביניים, אז הם היו, ביום ראשון לא היו הורגים. שמים את הקרב, שקיע שיר יום ראשון ומתפלל. וגומרים, זה ממשיך מהנקודה שבה זה הפסיק באכזריות נוראה. הם חיים עם הפיצול הזה. אז הפנים הם נוראות, ויש להניח שכולם טועים. אני אומר הפוך, מי שקורא טוב את רבי הלוי הזה, את האמן הכוזר. הרי לא יכול להיות שעולם כזה, שבו מה שעושים, מי שמחלק בינו את ה... מי שחלקו בינו את היישוב הוא להתפלל ולפרוש ולצדקה. ורוצם כדי להרוג את חברו, מגמתו להרוג את חברו. אני חושב שהאמונה יש לה מגמות יותר עליונות מאשר להרוג את חברו. אחרי מסתבר ששניהם טועים, אבל זה בניסוח הדתי, שהוא נובע גם מהתבונה, אבל הרבה יותר ממבנה הנפש הגויית. אבל אי אפשר להמעיט ולהקטין את ערכו של הכוח הדוחף, האינסטינקט הדתי, האינסטינקט האמוני של הכוח הדוחף. אם תשימו לב, הוא דוחה את הפילוסוף על ידי עבודה זרה. אם תשימו לב מה שנעשה פה, זה ידחות את הפילוסוף על ידי עבודה זרה. ומדוע על ידי עבודה זרה? כי זה בדיוק מה שמחולל את העבודה זרה. זה שהאדם מבשרו חוזה אלוה. זאת אומרת, הקשר שלו הוא בלתי אמצעי ולא נתון לפירוש שכלי. יש פה בעיה, מה אתה מצפה? אתה הולך לפילוסוף כי מאסת, לא מאסת, כי התחבר לך שעולם העבודה זרה הוא לא טוב. משום שכוונתך רצוי, אבל מסך איננו רצוי, אז אתה צריך להתנתק מהעולם שמוליך אותך אל המעשים הללו, ואתה פונה אל העולם האובייקטיבי, פילוסופי. מצד שני, כשאתה פונה לעולם האובייקטיבי, אז הוא משאיר אותך בלי הסובייקט, בלי ההכרות הפנימיות שלך. אתה אומר לו מה שעוד ידעת כשאתה עובד עבודה זרה. יש פה קצת בעיה. כן, התשובה היא שיש פה חיפוש של שלמות. זאת אומרת, הפילוסוף לקח נקודה אחת והשאיר את האדם ריק, ועובד עבודה זרה לקח נקודה שנייה, אצלו העולם האינסטינקטיבי הוא מושל בכיפה והשכל הוא בכלל קיים. אבל אומר מלך כוזר ברצינות שהוא לא יכול להתעלם מזה שיש דחיפה אמונית שנובעת ממעמקי הנפש. אבל כפי שהשכל לא מוליך לזה. בצד שני הוא גם לא יכול להתעלם מהשכל. אנחנו נראה אחרי זה בנוצרי, רק את התיבות פסקה ה', את המשפט הראשון, אמר הכוזרי, אין בכלל מקום מסברה. נו, אתה הולך עם סבורס או אתה עם חלקו היישוב? אין בכלל מקום מסברה. אז יגיד לו נוצרי, אז מה לדוג בשביל חלקו היישוב? אם אתה נתן לך סברה טובה, אתה אומר מה לדון בשביל לחיקו הישוב. אם אני אומר לך, מבאר לך את האינסטינקט הדתי שלי, אתה אומר נגד הסבורי. אז עכשיו, איך נמצא את זה חובתך? טוב, לכן ברור שהנושא, איך אמר הרב ציוד הזה, צהל האמונה היא לא רגש ולא שכל. ברור שהנושא הוא לא להחליט האם אנחנו מעדיפים את הרגש הדתי לתני השכל הפילוסופי. אלא לבנות עולם כזה של אמונה, עולם שלם כזה של אמונה, שבו העולם השכלי, האובייקטיבי, המוסבר, והעולם החווייתי, רגשי, אינסטינקטיבי, דתי, אמוני, ביחד, יש מערכת חדשה של אמונה שכוללת את שתיהן. זו בעצם משמעות החלום. עכשיו נקרא את הדבר הראשון, תחילת פסקה ב', אמר הכוזרי, רואה אני דבריך מספיקים, מכינה מספיקים לשאלתי, מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה ומסע ישרים לצון הבורא, ועם כל זה הייתה תשובתי, כי המעשה הזה איננו נרצה, אף על פי שהכוונה רצויה, ואין צפת שיש מעשה שנרצה בעצמותו. ויש בו דבר יותר עמוק, החוויות הרוחניות, אמוניות של מלך כוזר, הן מתחילות מתוכו ומשוכנה בהן. והעולם הפילוסופי משאיר אותו מרוקן מהם. אם כי תשימו לב שמשמע פה שאם היה רק עומד בכף המאזניים, העולם החווייתי של מלך חוזר מול העולם השכלי של הפילוסוף, הוא היה מוותר. רק הוא אומר, אין ספק שיש מעשה שמיוצא בעצמותו, לא כפי המחשבות, כי אדום ישמח יקוע אישו. יש עולם, אם כן שימו לב, הוא מאוד מדובדק הדברים, הוא לא מתכוון להיות אדומי או ישמעאלי. רק הוא אומר, אני מתוכי נקרא לאמונה, והדבר הזה איננו ניתן לזלזול. וכך, לא מופת שכלי, וכך רואים שקיים בכל העולם כולו את אדום וישמעאל. אם כי, בהחלט יכול להיות שהם תופסים את הדברים בצורה חלקית, אבל אני מתוכי מתחף. מה התגובה של הפילוסוף כשאמרים לו דבר כזה, ששמעתי אותך, הדברים שלך הגיוניים, לא רק שהם הגיוניים, מספיקים, כלומר, זה האופן שבו צריכים לנתח ולבר תופעה כזו, אבל מה לאדום וישמעאל שחיקו את היישוב? מה התשובה? התשובה היא ובכן, שהפסיקו להרוג את זה. נכון? אמר הפילוסוף, אין בדת הפילוסופים הרגעת אחד מאלו, מפני שהם גם אתה מסכים. זה, רבי יהודה לוי הכניס תוחס בלב, כלומר, זה קריקטורה הדבר הזה. ובכן, שיפסיקו. היות והגדרנו שמבחינה שכלית, ככה לא צריכים להיות. לא מבין מה הבעיה בדיוק. תראו, מדבר איתו קצר, הוא כבר התאכזב. כלומר, אם היית אומר שהדברים לא הגיוניים, יש מה להידיין איתך, אבל אתה אומר שהדברים שלא הגיוניים. תראה כמה איזה דרשה ארוכה דרש. דורש, דורש, דורש. אומר לו, שמה, זה הגיוני, אבל... נכנסתי פה בלב, לא... זה לא רק הלב שלי, כל העולם יש לו לב כזה, יש דוחף אותו למיינים של אמונה, והשגחה, ואלוה. תראה, עם כל הזמן, תראה מה, על מה עובדה, הם נלחמים. אופן, שיפסיקו להילחם. תפסיק להילחם. מה תקבל את זה? השכל הוא המדד היחידי. הם נלחמים. אז אנחנו נעץ להפסיק להילחם. לא תהיה שום בעיה. אתה בא אליי בכלים לא ענייניים. אני בסוף מדבר איתך בשפת ההיגיון. אתה אומר לי, זה היגיון, זה היגיון, אבל למה נלחמים כל כך הרבה? נו, אז הסבור לך, אם זה היגיון, שתפסיקו להילחם. באמת למה נלחמים? נא, להפסיק להילחם. אני אתן לכם דוגמה מה הדבר דומה. הדבר דומה, אני אומר לכם את זה עכשיו משום שאני... זה דבר קרוב, אני לא יודע אם זה מסביר או מוסבר על ידי, אבל אני רואה ושומע את זה הרבה וזה לא טוב. זה אדם תלמיד בישיבה, הוא במשבר. טוב, זו דרכן, משבר. אז הוא במשבר. אז יום אחד בא אליו החבר שלו, אומר לו, חייך, חצה מזה. זה פילוסוף. חצה מזה, אומר, זה עסק לא הגיוני. פשוט, חצה מזה. והתפקיד של ההוא של משבר הוא פשוט לצאת מזה. לפעמים הוא לא במשבר, לפעמים... הוא לא במשבר, זה סתם, זה קולות של משבר. אז אתה אומר לו, איך, אז לא, זה בסדר. אבל אתה יודע, הוא באמת במשבר. אתה רואה, תראה, מה הבעיה? זה טוב, זה טוב, זה טוב, המסקנות הגיון לכל זה. אתה פשוט יוצא מזה. אבל יש בעיות נוספות חוץ מאשר ההיגיון. אתה לא יכול להתעלם מזה שהאדם הזה, בבעיה, היא לא הגיונית כרגע. בסדר, היא לא הגיונית, אבל אנחנו לא, פה לא אריסטוטלים. היא לא הגיונית. יש עוד רבדים בישיב של האדם, חוץ מאשר העובדה שצריך לצאת מהמשבר. אז הוא יצא לא הוגנת לומר לאדם, מה אתה תחפש? חייך תצא מזה. מה אתה פה עושה קולות? לפעמים עושה קולות, זה גם, זה מה נכון. יש תמונה לפעמים להגיד לו, איך עדיין, הגזמת. אבל אי אפשר לבוא לאדם להגיד לו, מיליוני אנשים במשך דורות הורגים אחד את השני, אורחים? שיפסיקו להרוג זה את זה. זאת העמדה של הפילוסוף. באמת, למה הם הורגים אחד את השני? הסברתי כבר שזה לא הגיוני. ובכן, נא להפסיק להרוג זה את זה. אז זה אומר שאדם הזה, הפילוסוף הזה, הוא אדם שאיבד את האינסטינקט האמוני שלו. פשוט לא קיים אצלו. כיצד אתה שופט ודן תופעות?
תשובה גם של הטיעון הראשון.
לא, הם כרוכים זה בזה, אם זה במובן יותר זו.
כן.
כן, גם את זו איבד. גם את זו איבד. תראו, נאמר ככה, אנחנו רוצים לבנות גשר, ואנחנו רוצים שהגשר לא יתמוטט. הפועלים החליטו לבנות את הגשר לפי הזוויות שנראות להם. נראה להם צריך לבנות, לסבור ונראה להם צריך לבנות בזווית הזאת. עכשיו, מה המהנדס צריך לומר להם? אני אומר, חבר'ה, פה זה לא איך שנראה לכם. יש תרשים, אחרת הגשר יתמוטט. אין לו את הגשר שלא יתמוטט. זה התרשים, המכונים קשרים, לומדים את המקצוע הזה, וזה שנראה לכם אחרי זה, נראה לכם. זה לא הנושא. אז מה נראה לך אחרת? גשר זה עניין מדעי. נא לבנות את הגשר לפי החוקים. עכשיו יש אדם שהוא חולה באיזו מחלה, והרופא אומר שצריך תקופה כזאת, אבל אשתו שלך לא אומרת שלא נראה לה. הוא לא נראה לך, שיראה לך, מה זאת אומרת? זה לא... אנחנו לא הולכים פה לפי אשתו של החולה שהיא תקבע, נגיד לך דברים נקבעים. זו הדיאגנוזה, לא, נראה לי שהמחלה שלי אחרת. זה נראה לך. אז מה אם נראה לך? אבחון מחלות איננו עניין של שיקול דעת, שיש פה איזה צד באשתו של החולה. זאת אומרת ש... אם זה משהו, הפלג הדבר שלו רואה את המחלות אחרת מאשר הרופא. לבחון מחלות לא דבר משם. זה שנראה לה, זאת אומרת, הרופא אומר שבעלה חולה לב, והיא אומרת שיש לו חום, זה לא נתפדל לדיון עכשיו. לא מבחנים מחלות על פי אשתו שלו. שמור היה נפיד עושה. אתה יודע מה? יחסי בורא בריאה הם יחסים ברורים. הבורא שם, הבריאה פה, מסתובבים, עומדים, אש, רוח, מים, אפר, חומר היסודות, שכל פועל, גלגל, מלאך, גלגל, הדברים מאוד ברורים, מדעיים הוגדרו, תנועה בסיבוב, תנועה במקום, תנועה בקו, הדברים הוגדרו. עכשיו אתה אומר, אבל... צריך גם לטף אותו. לא ליטפנו מספיק, לא ליטפתם, אתה הלך לתהליך ההסברה, אתה לא ליטפת אותו מסביר, אתה עושה לך גשר מגומי גמיש, שתוכל ליטף אותו, זה פשוט לא במין העניין הדבר הזה, זה האמונה, זה נושא ברור, הוא מוגדר, הוא סבר, יפה מאוד, עכשיו פתאום אומר, אבל אני מרגיש אחרת, בסדר, אתה מרגיש אחרת, תבנה את הגשר לפי הסבורה שלך עם הרגשות, תבנה, יצא משהו, לא נורמלי, רק כדאי שתעשה אותו נמוך. תשתדל לעשות את הנמוך, כי הוא ייפול, זה אני חושב אחרת. הצלתי איתו את הפילוסוף. הוא בסדר גמור, ממש מעולה. מת נושם מעולה. מעולה הוא נהדר, הפילוסוף. אחרי שהוא המיץ את כל כוחות החיים הפנימיים, אז המומייה הזאת היא ממש עובדת חזק מאוד. כלומר, הוא מסתכל בעולם, הוא לא ישתכנע, זאת אומרת, ישכנע אותו. המון פראי בלתי מלומד מולך בידי רגשות ולא בידי השכל שעושים מעשים בלתי רציונליים ואני צריך לחשוב שיש להם איזו נקודה של אמת ועל פיה לנווט את הקרות שלי ולסדר אותן מחדש מה אנחנו פה זה שהם תורפים השכל האובייקטיבי הוא לא תלוי בשנם החושבים אנשים מחכים הוא מביא את עצמו אגב זה נכון כי אתם עלים על דעתכם שזה לא נכון. רק הוא לא מתעלם מנקודות פנימיות דוחפות.
בסוף אתה נסבר לתופעות הרגשיות.
מה נסבר? כן, אבל זה לא הורגים, לכן מביא לו את האב. הרי זה לא ודאי. כל זה רק, אתה מרגיש טוב, אתה תוכל לקרב לשכל טוב יותר. אבל זה לא דבר שווה למסור עליו את החיים, כי הוא לא האמת. נראה לי שלפי הפילוסוף גם על האמת לא שווה למסור את החיים. כי אין עניין להכריז את האמת. תחשוב את עצמך. אם נאום אותך מלחשוב, אין דבר כזה. אבל לא יצא שאין אותך מלחשוב, אז אתה עדיף למות מאשר להיות באמת. דלת, אמר הכוזרי, איזה דבר שהוא נותן מן האמת אצל הפילוסופים גדול מאמונתם של עולם חדש, ואמונתם של מי? של הנוצרים והישראלים, לשום נברא בששת ימים, שסיבה ראשונה מדברת עם חלק מהאדם, ומאידך, אם, מאידך איסה, הרוממות שאומרים אותו הפילוסופים, מדיעת החלפיות. ואם זה היה רואה כפי מעשה הפילוסופים, זה דבר אחד. זאת, העולם כולו טוב, ואם זה, בהמשך לזה, היה רואה כפי מעשה הפילוסופים, חומתם ומתם וחידותם, היה נבואה את גרבה נצל ביניהם פני דווקם ברוחניות, שספר עליהם מפלאות נורות מקומות הגדולה. אנחנו רואים בחלומות הנאמנים, למי שלא התעסק בחורה ולא זיכרון נפשו, נמצא אפר זה משתה אחווה. זה מאוד, יש לדבר האלוהי לנפשות סוד אחר, זולת משתה הזאת. כמו שאתם רואים, הנושא הוא הסוד. זה הסוף. יש סודות בעולם. זהו, זאת הנקודה שהעולם כולו מבטא את זה שיש סוד בעולם. אף אחד לא מבין את הסוד הזה. אנחנו לא נתבייש לומר שאף אחד לא מבין את הסוד הזה, וזה אנחנו מביא לסוף. ואנחנו לא נוכל לומר שהוא איננו. הפילוסוף בכלל לא מתעניין מה שקורה בעולם. כל האמת שהובא מתוכו, לפי שכלו והכרתו, אנחנו נהפוך. אחרי הוא יקשה עליו קושת מחץ שיש חלומות יפים דווקא למי של הפילוסוף. חלומות. האם זה הפרוטוקול הפילוסופי חלומות? רק שנייה, איפה זה? יש. אפשר שינבא אותך ויודיעך עתידות בחלומות אמיתיים ומראות נאמנות. היה. חלומות אמיתיים ומראות נאמנות. הוא אומר, אנחנו רואים חלומות הנאמנים. האם הפילוסוף מודה לדבר הזה שיש חלומות נאמנים למי שהוא לא יעסק בחוכמה? ודאי שלא. ואם היה פעם, זה היה בגלל שהוא היה פילוסוף. כלומר, הנביאים של פעם היו גדולי הפילוסופים. הם בדו לעמדה. כל נביא זה אפיקורס מוסווה. אם היה לדעתי באמת, הוא לא היה חולם חלומות. אני חושב, אני כל הזמן מתאר לפני את הפרידות, ראי שהפרידה בין המלך כוזר לנוצרי, המלך כוזר לישמעאלי, היא קשה, כי המלך כוזר חסל אותם. מקשה להם קשות נוקבות. איך הפרידה בין מלך כוזר לפילוסוף? נו, התרגלנו לזה שלא מבינים אותנו. עוד טיפש. הם מרובים בעולם. וזה במיוחד, כי הוא מחזיק עדיין, כל הטיפים, אני חושב שבגלל זה הוא חכם. פרגלנו. הפילוסוף רגיל להיות בודד. זו מהות הפילוסופיה, שהשכל אינו נחלת האמנים. עודי תחשבו טוב על מה שאנחנו נתנים עכשיו. על האינטלקטואל התלוש. על איש ההמון, שמאוד מעריך את האינסטינקטים ההמוניים, והוא עם העם של השדות, והוא תמיד מחובר, והוא תמיד קשור, תמיד מדבר מתוך שפת האינסטינקטים מהבריאות שלנו, שזה בריאות, על האיש שהוא מורם מעם, לא נפעל בשום אופן, בשום דבר גס שיש בתוך ההמון, אבל יודע להבין שיש נטיית אמונה שהיא כוללת כולנו ביחד, ובאופן פנימי היא מופיעה גם בהמון היותר רחב, חידה. למי יותר דומה חכם ישראלי לפילוסוף או למלך כוזר לפני? ברור של הפילוסוף. החזות של חכם ישראלי היא של פילוסוף. לא מפריע לו להיות נגד כל העולם כולו. אבל זה לא ככה. הוא לא אדם תלוש, הוא לא אדם מנוכר. הוא אדם שמאוד מאוד קשוב. שואב מעולם הרבה יותר רחב מעולם השכל. ובעולם הזה הוא מוצא את עצמו שותף בנקודות מסוימות ופנימיות שלו עם כל האדם אשר על פני האדמה. עולם הרבה יותר מורכב מאשר החקירה הזאת. האם האמת נמצאת בבריאות ההמונית או באינטלקטואליות היחידית הפילוסופית? ואינני רוצה להעריך בזה, כיוון שסדר הנושא שלנו, רק אינני רוצה שתיווצר תמונה מעוותת. לאחר הפרידה שבה שני צדדים, רבותיי, אני יודעת רק קצת הפילוסופיה, הפילוסוף לא הזיז בו כך, כמו שבא, ככה הוא הלך. מלך כוזר, אחרי הפרידה מהפילוסוף, הוא אדם קרוע, אדם הרוס, משום שלפני זה הוא, לפני זה נחרב עליו עולמו. העולם האינסטינקטיבי שלו נחרב עליו. הוא פנה אל השכל, הוא קיבל תשובה. עכשיו הוא הבין שהוא קיבל תשובה בשכל שמשאירה אותו בלי שום נטיית אמונה. והרי כל הפנייה שלו הייתה בגלל נטיית אמונה, שאומנם מרסה נטיית אמונה יותר פשוטה, אבל אחרי כל גם אינסטינקט. אז הוא כבר לא יודע מה לעשות. למה הוא הולך לנוצרי? טוב, הוא הולך לנוצרי בגלל שהוא למד היסטוריה, והוא יודע שאחרי הפילוסוף מופיע נוצרי. זה גם נכון. אבל לא נראה לי שנכון להסביר כך את הדברים. כלומר, יש פה אדם רציני מאוד, הוא לא חושב שהוא אומר, טוב, נלך לדבר. הוא לא אפשר לפילוסוף. לא? נתייחס לתופעות כפי סדר הופעתן. שיהיה מסודר. העבודה זרה, פילוסוף, נוצרי, שמי, אני לא חושב שזה ככה. אלא זה ברור שהפנייה לנוצרי היא שיקום האינסטינקט. הנצרות היא דת קרובה לעבודה זרה. היא דת לא לוגית. במיוחד בזמנו של רבי הלוי, הנצרות התנגדה לפילוסופיה. כל העוסק בפילוסופיה חייב מיתה. כך היה עוד לא רחוק מרבי דלוי, אבל ודאי בתקופתו של רבי דלוי זה היה במוצהר כך. הנצרות היא דת לא שכלית, כלומר אני חייתי, היא לא פילוסופית, ויכול להיות שבנצרות אפשר לשקם את האינסטינקט האמוני ש נפגע קשות על ידי הפילוסוף, נפגע גם על ידי החלום, בולבל, נסם בולבל על ידי החלום, מחפש את עצמו במקום לא בהיר.
עכשיו הוא אמר לחכם לנבוא, החבר, חכם יהודי.
לא. ההגות שלו. אישית שלו.
אבל בגלל הפילוסוף אמר שצריך להסביר את הרמב"ם עם הירח.
למה הרמב"ם במשנה תורה פוסק שהירח אין לו גוש בזלת למרות שהוא גוש בזלת? טוב, אז אנחנו בשבוע הבא אתה נוצריק. אני... הרמב"ם עצמו מורה נבוכים כותב שהאריסטו משתנה. הוא לא החזיק מאריסטו בתור אמת מוחלטת, אלא האמת מספיקה, זה לא היה מופת, זה אמת מספיקה, שלא תשתנה. אף על פי כן לא נמנע הרמב״ם לפסוק במשנה תורה, בלכות סדה תורה, את תמצית שיטת אריסטו גם לגבי משהו מעל גלגל הירח. הרמב״ם מורה נבוכים כותב שאריסטו צודק וכל מה שהוא אמר מתחת לגלגל הירח, לגבי כדור הארץ, אבל במה שמעל גלגל הריח הוא לא צודק בכל. לא צריך לקחת אותו בתאורים ותאומים. אף על פי כן הרמב"ם פוסק את אריסטו. מה שיותר נורא, הרמב"ם מוכיח את מציאות השם מהקדמות. את, כן, את לא את מציאות השם. לא את מציאות השם לא צריך ללכת. את זה שהוא לא גוף מהקדמות. אבל זה שהאלוה תמיד היה, זה מלמד שאין לו גוף, כי לא יכול להיות מציאות של גוף שהיא קלה. גם שהוא אחד, הכל מהקדמות, לפי החשבון של הקדמות. אמר, מי יראה את זה? לנתיבות עולם, לנתיב האמת. על מדרש, הגמרא, חסד האמת נפגש, הוא צדק שם נשק, כמו שהרמב"ם כותב שם, זה מניע הגלגל, שהאלוה הוא מניע הגלגל. והמהר"ל כותב שזה מביא לכפירה. הרמב"ם הסביר את העולם כמו אריסטו. רק לא להתבלבל, העולם לא קדמון. אמרתי לכם כאן, הוא נברא קדמון. יופי שלו. זה הטעות, הקדוש ברוך הוא ברא אותו קדמון. מה אפשר לעשות? אפשר להגיד לו מה לעשות, הוא חייב לברוא עולם קדמון. ואז זה היה תרגיל שתבלבל את אריסטו. כי אריסטו ראה שהעולם קדמון, הוא באמת קדמון, ככה הוא נברא. אבל מעכשיו, מכאן ולהבא אפשר להגיד, להתייחס לעולם כקדמון. כלומר, החוקיות בעולם היא של קדמות. ולכן העולם יהיה לתמיד. כך אומר הרמב"ם בורא נבוכים, גם בשטילתו. אחד חרוב, אין לך כמות. ידעו לכם, האוטובוס הזה ייסע תמיד. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט להחריב אותו בדיוק כמו שיכול להחליט שמחר אנחנו נקום בתור ראש נמר, כתפיים של פרפר, גם זה יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל אנחנו לא בונים על זה. אז באותה מידה גם, למה שריבונו שלנו יחריב עולם שנברא להתקיים לנצח? החוקיות שקיים לנצח. בעיה, כי לא תהיה התפוצצות אוכלוסין, אפשר להירגע. שכבת האוזון תישאר תמימה ושלמה לנצח. היה לה אין ספור שנים כדי להיקרה ולא נקרה. מיליארדים מיליארדים שבני אדם היו פה, כי הם התרבו בלי סוף. מדי פעם שזה מגפה, פעם ב-100 מיליון שנה. לא יודע בדיוק מה זה חשוב, אבל ההסתברות שהמציאות של העולם שלנו לא הייתה לעולמים, היא הרי לא הגיונית למרחב של אין סוף שנים. לא ייתכן שיש הסתברות כזאת. יש אין סוף אפשרות לסתור אותה, לכן כבר היו בעולם אין סוף שנים, 5 מיליארד בני אדם, אוזון, מחשבים, פליטות של תחנות כוח, קרינות וכל זה, ולא קרה שם לא עוזר כלום. עד הזמן האחרון. מוכח. כן, אני אומר, רמב״ם הולך עם זה. אתה קורא רמב״ם, אתה נשאב לעולם הזה, זה יופי. תענו. מה אגיד על זה הרמב״ם? זו שאלה. אם אתה תימני, שקורא ככה רמב״ם בשבת, אז תגיד שהיה קדמון. הלכה כמו הרמב״ם. אין. אבל אני כבר גם את הרב קפח, אני ביקשתי שאלות הרב קפח. כלומר, היות והרמב״ם, שתי שאלות יש בזה. א', מה הרמב״ם פוסק לאחר את אריסטו? במיוחד, שהרמב״ם עצמו אומר, זה ישתנה. אז ביקשתי שאלות הרב קפח. פעמיים. פעם ראשונה, זה היה מזמן. כשהייתי שואל מרכז הרב, עשו 14 שנים, אז התשובה שקיבלתי הייתה ככה. הרב קפח שאל את השואל, מה הרמב״ם הכי חשוב ברמב״ם? אחרי שנתן לו פתל, כאשר אומרים פרק, מורה נבוכים חלק א', פרק ע"ב, שם זה שיעור קומה, הרמב״ם מסרטט את איך העולם בנוי, בעצם שיטת אריסטו. דברים דומים למה שיש פה. הרמב״ם הכי חשוב ברמב״ם זה 8 פרקים, פרק ה'. שם כתוב שכל מעשיך היו לשם שמיים, זה כלל, שמרו אותו חכמים ברוח הקודש, זה כמעט דברי נבואה. צריך חכם גדול וקדוש גדול כדי לומר כל מעשיך היו לשם שמיים. וצריך להבין שהרמב"ם למד פילוסופיה לא בגלל שהאמת היא מינה אותו. הרמב"ם למד פילוסופיה כי זה הוסיף לו יראת שמיים. והוא השתמש בפילוסופיה לצורכי יראת שמיים. ולכן לא נמנע רמב״ם, אני אכתוב את מה שיעורר לעירת שמיים. יש בעיה, איך אדם בן זמננו קשה עוד להבין איך הרמב״ם התעלה לעירת שמיים מהידיעה שהסיבוב של הגלגל הוא אינסופי והוא... זו שאלה, אני לא, דווקא לא רחוקה בעיניי התשובה על זה. תצא עוד עדיין ראש כזה. אבל בכל מקום אומר הרב קפח, אתה צריך לקרוא את הרמב״ם אחרי 8 פרקים פרק כל מסיר לשם שמיים. הוא עוסק ולרומם את יראת השם שלו. לכן, האמיתות ברמב״ם זה דבר מפחו כזה. זאת אומרת, זה שהרמב״ם הוא רציונלי. האמת ברמב״ם בכלל לא חשובה. הרמב״ם לא עושה, הוא לא ירמה אותך. עדיין שאומר דבר שלפי דעתך הוא אמת, או לפי איך שהעולם מבין היום הוא אמת. אבל המטרה היא לא שתדע דבר שלא ידעת קודם. והמטרה היא שמתוך כך תדבק בהשם ובדרכיו הטובים, בהשגחה. בדיוק ביראת השם, ואהבת השם, וקיום המצוות, זה הנושא. ולכן לא נמנע הרמב"ם לכתוב דבר שבזמנו היה נראה אמת. עד שיעבור מן העולם.
בתמיד
עכשיו, לגבי השאלה, האם קיים מצוות תלמוד תורה כשלומדים לחוץ לשדה התורה, פרק ב', נראה לי שאלות רוצה. אין לי תשובה לשאלה הזאת. האם, למה יש מי שקורא שם חומר הגלגלים, אינו, מאש רוח מים ואפר, ומה שהירח נראה התחלחה זה בגלל הצטברות האווירים. האם כשנקרא את ההלכה הזאת קיים מצוות תלמוד תורה? אני חושב שכן. אבל זה כבר דיון קטנוני. כדי שלא יהיה קטנוני, תשאלו את רצוי. וביום טוב, תקבלו שאלה טובה, ביום פחות טוב, אני לא מקנא לכם.
לא, אבל אף פעם זה לא עורר לי לשם.
לכן זה לא... מה זה לא עורר לי?
אתה מצטרפו את הספרים, ועכשיו זה לא מדבר.
מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אתה לא מבין שהעירת שמיים שלנו היא כולה רמב״ם. אתה רמב״מיסט. דורות של לומדי רמב״ם מעצבים אותם. אחר כך, סוף הסיפור היה שאמרתי זה לנכדו של... סיפר לכם, שמעתי זה לנכדו של רב קפח ועוז שהיה... שזה פשוט עושה בדימונה, כשתימדתי בדימונה. לא זוכר אותי זה היה. לא מזמן. שיבה דימונה, כשהייתה בדימונה, התחסו את החשבון ו... בשנה האחרונה. ואז... אז עוז אמר לי שבאמת זה ממש מתאים לסבא של הדבר הזה, והוא דיבר איתו. ואז אמר הרב קפח זו הופכת קושיה מציונת, וזה צריך תירוס למכתב. לא על פי, לא מפי הכתב. כתב, הלך לאיבוד בדור. לא הגיע המכתב לתודתו. אז עוז ביקש עוד פעם שיכתוב, ואני נתתי עוד פעם. עד אחי ואחי, אנחנו נפשי. זהו. המכתב נמצא באיזשהו מקום, מי יודע איך. במקום מקום זו התשובה שקיבלתי והיא מאוד מצחן בעיניי. שהעיקר זה ראשית חוכמה, יראת השם. זה מה שמעניין את הרמב״ם. בכל כתבה. ומי שתלמד את הרמב״ם, והגיע לירת שמיים, וזה קיים מצווה גדולה מאוד של... לראות השם, זה גם מצלח, מצלח לראות השם. מי שתומד רמב״ם, מגיע לראות השם, תנסה. אבל צריך להבין אותו, כי הרמב״ם הוא לא פשטה שלא מבינים, הוא יכול לשיר השם. צריך להבין מה הוא אומר. ספר מורה נבוכים זה ספר מטהר. מי שתומד מורה נבוכים, לעומת מי שאמר, בשום אופן לא ללמוד מורה נבוכים, אבל מי שתומד מורה נבוכים, זה ספר מטהר. אם אתה אומר אותו למתים, אתה לא עצבני, אתה לא אומר, אז איפה כלל ישראל פה? איפה הגאולה? איפה... במתינות, כמו לפי הרע, כמו שאני רוצה שתלמד אותו, זה ספר מטהר. קטרזיס. זה כמו מיקרו. אני חז בפנים, יוצא אדם חדש. אבל תחזיר את, בשביל להבין טוב את המון הנבוכים, אתה צריך להשתדל לחזור 800 שנה אחרונית. לשאול את השאלות שאלו אז. הרי מתי יראת שמיים, מה אכפת לך יש עוד השאלות שאלו אז? זה ספר נפלא, אפשר לפני. כמו שאומר אצלי כל הזמן, שהרב חושב כמו המורה נבוכים, מקשה קושה כמו המורה נבוכים, מתרץ כמו המורה נבוכים, וזה הספר שהרב השתמש בו יותר מכל הספרים האחרים. וצריך שמישהו יכתוב ספר, ליקוט פירושי הרב למורה נבוכים. ללחוץ את ספר אב קרס.
לא, 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 מה לא? מה יש לו בסייבן?
כמה מאחורה אולי? בקטן.